שלום וברכה ובוקר טוב. שואל ידידיה, לכבוד הרב, הרב הזכיר בשם הרב קוק, שלמשה אין בן כהן או מלך, כי הוא מעל הדור. חיפשתי ולא מצאתי מקור מפורש. האם הרב יוכל להפנותני? תודה. וכן, זה במדבר שור בפרשת שמות. שואל אורי, אסור להנות ממעשה ניסים. אם כן, איך להתייחס לסיפורים בסגנון הבבא סאלי שהבקבוק לא נגמר? תודה. זה הבקבוק גדול. ואנחנו ממשיכים במלאכים ב', ספר מלאכים ב', פרק חמישי, פרק ה', ואנחנו בפסוק תדוו. וישוב אל איש האלוהים, הוא וכל מחנהו, ויבוא ויעמוד לפניו. כן, עכשיו הוא כנראה גם נכנס לביתו, כלומר, לפני כן הוא עמד פתח הבית, כאן הוא עומד לפניו, כי עכשיו הוא כבר לא תמה, הוא טהור, הוא כבר נכנס, הוא כבר פטור, אין לו צרת יותר. ויאמר, הננה ידעתי, כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל, ואתה כחנה ברכה מאת עבדך. יש להבין את הביטוי הזה, אין אלוהים בכל הארץ. האמירה הזאת, אם אנחנו לוקחים אותה לעצמה, היא אמירה אתאיסטית. כלומר, הוא בא לשלול עבודה זרה, ואמרו חכמים, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. זאת אומרת, זה באופן משתמע שהוא מודה. יהודי משון הודעה, הוא מודה. הוא מודה במציאות השם. אבל זה מעניין שאין מצווה אצל הגויים בשבע מצוות בני נוח, להאמין אמונה חיובית שיש אלוהים, אלא יש איסור לעבוד אלוהים אחרים. עכשיו, וזאת למה? משום שכשאדם מנסה לתת הגדרות לאלוהות, הוא נופל שוב לעבודה זרה, להגשמה וכדומה, ולכן גוי אתאיסט אמיתי עשוי להיות רצוי יותר מאשר גוי שאומר שהוא מאמין בשם. מה שאין כן, היה גם דוגמה לזה בעידן שלנו, הפילוסוף סארטר, בסוף ימיו, אמר שהתקווה של העולם זה אמונת הייחוד של עם ישראל. כשהוא עצמו נשאר אתאיסט. פירוש הדבר שהאתאיזם איננו עמדה פילוסופית, אלא עמדה נפשית. זה סוג של אקזיסטנציאליזם. וזה בעצם מה שסארטר הרגיש. שהנושא האלוהי שייך לעם ישראל, שמה הוא בטהרתו, ולכן יש לנו מצוות אמונת מציאות השם, לעומת הגויים שאצלם האמונה היא שאין אלוהים בכל הארץ, כי אם בישראל, אם אנחנו ממשיכים את הביטוי, אז זה באמת דומה לדוגמה המודרנית הזאת, שבעם ישראל שמה הגילוי האלוהי הוא בטהרתו ובנקיותו. ואתה, עכשיו, אחרי כל ההכרה הזאת, גם לפי הרב קוק, המשמעות של הדבר הזה זה שיש ביטול האמונה הדתית אצל האומות, יש בזה צד חיובי, כי זה מקרב אותם בסופו של דבר לאמונת ישראל. ואתה כחנה ברכה. ברכה הכוונה מתנה. מעת עבדך, כמו שיעקב אומר לעשיו, כחנה את ברכתי אשר הובת לך. ויאמר, חי השם אשר עמדתי לפניו עם אקח, ויבצר בו לקחת, וימאן. עכשיו, למה הוא מאן? פשוט מאוד, מצד שיש קידוש השם. הוא אומר, אני מרפא אותך לא בשביל לקבל מזה טובת הנאה, שזה מקטין את הכל, אלא אני עושה את זה כדי לקדש שם שמיים. וזה דבר ששווה. רשי אומר שזה בגלל שהיה שם מעורב ממון של עבודה זרה. אסור ליהנות מעבודה זרה. בכל מקרה, אלישע מתנהג כאן באצילות רבה, למרות שכל הממון שמביא לו נעמן יכול היה לשמש לזון את בני הנביאים, שהם היו ממש במצב קשה מבחינת המזון אפילו, היו רעבים ללחם. ויאמר נעמן, ולא? אז יש משהו הפוך שהוא מבקש, יותן נא לעבדך, כלומר, אני במקום שאני אתן לך, אתה תיתן לי, מסע צמד פרדים אדמה, כלומר, אני אקח אדמה מארץ ישראל, לעומת אדמת חוץ לארץ שהיא אדמה טמאה, כפי שכתוב בספר יהושע, כי לא יעשה עוד עבדך עולה וזבח לאלוהים אחרים. כי אם לשם, אז למה הוא צריך לקחת את האדמה? הוא צריך את האדמה בשביל לבנות מזבח. כמו שכתוב בפרשת יתרו, מזבח אדמה תעשה לי. אז הוא רוצה שהמזבח הזה יעשה מאדמת ארץ ישראל. מצאנו משהו דומה במסכת זבחים. אמו של שבור מלכה, יפרה אורמיז קראו לה, היא הייתה בקשר טוב עם רבה, האמורה, והיא ביקשה להקריב קורבן לשם, והוא אז אמר לעשות את זה במקום טבעי, מקום שבו לא עבדו את האדמה, סלע וכדומה. כן, כלומר, העבודה זרה, הרבה מקומות נגועים בעבודה זרה, מקום טהור שבו הטבע לא השתנה, הוא המקום הראוי, או, כפי שאנחנו רואים כאן, אדמת ארץ ישראל. אז הוא בעצם נאמן הופך להיות גר תושב. כן, הגמרא אומרת, נאמן גר תושב היה. זאת אומרת, הוא הגוי האידיאלי, שאיננו עובד, איננו עובד עבודה זרה, והוא עובד את השם. לדבר הזה, יסלח השם לעבדך, בבוא אדוני בית רימון, להשתחוות שמה, והוא נשען על ידי. והשתחוויתי בית רימון, והשתחוויתי בית רימון, יסלח השם לעבדך בדבר הזה. זאת אומרת, נאמן מבקש היתר. מה ההיתר שהוא מבקש? להיות, להשתחוות בבית רימון. רימון זה שם של אחד האלילים בדמשק, והוא, מפני שהוא אנוס, אז הוא מבקש שיהיה מותר לו להשתחוות שם, וזה בעצם הבסיס לכך שגוי לא מצווה במצוות קידוש השם. אין, בישראל אסור לו לעבוד עבודה זרה, אפילו במחיר של חייב. אצל הגוי, אם הוא אנוס, הוא יכול לעבוד עבודה זרה, הוא לא מחויב למסור את נפשו. נשאלת השאלה, ואם הוא רוצה למסור את נפשו, האם מותר לו? הרי הרמב״ם כותב שמי שלא חייב למסור את הנפש ומסר, זה עבירה. כן? אבל זה נאמר בישראל, לגבי הגויים, הרמב״ם כותב, אינו חייב למסור נפשו. אז מזה משתמע שאם הוא רוצה, הוא יכול. וזה מזיר מדוע אברהם אבינו מסר את נפשו בכבשן האש, למרות שלכאורה הוא עוד לא היה ישראל, לא היה חייב, אבל זה מותר. עכשיו, השאלה היא איזה סוג אונס מתיר את זה. יש כאלה שאמרו שרק אונס של סכנת נפשות, שאם הוא לא יעשה את זה, יארגו אותו. אבל יש כאלה שאמרו, לא, לא כתוב מפורש שזה אונס כזה. יכול להיות גם אונס כלכלי, או אונס של שלום בית אפילו, דברים כאלה. למשל, יש מקרים, היה לי בהודו מקרה כזה, של הבעל עובד אלילים, האישה היא בת נוח. אז מה עושים? אם היא לא תשתתף בטקס, אז הוא ייתן לה מכות. לא יערוג אותה, ייתן לה מכות. האם מותר לה להשתתף או לא? לא נחלקו בזה האחרונים, לא ניכנס לסוגיה. ויאמר, לא, לך לשלום. וילך מאיתו כברת הארץ. זה לך לשלום. פשוט הכוונה שהוא הסכים, הוא הסכים לבקשה של נאמן, אמר לו אתה יכול ללכת, וילך מאיתו כברת ארץ, הכוונה המקום שבו חורשים את האדמה, לא מעבר לזה, אבל נתן לו כבוד. במקום שבהתחלה הוא שלח לו מלאך, ויש בזה צד של זלזול, כאן אחרי שנאמן קיבל את אלוהי ישראל, אז הוא ראוי כבר לכבוד, וילך מאיתו כברת ארץ. ויאמר גחזי, נער אלישה, איש האלוהים, נער אלישה, איש האלוהים. הנה, חסך אדוני את נאמן הארמי הזה, מקחת מידו את אשר הביא. כלומר, הוא מזלזל, הוא אומר, הארמי הזה. כלומר, הוא לא רואה בו אדם נעלה יותר מה שהוא היה בהתחלה, הוא לא מבין את מה שיש להתרחש. חי השם, כי מרצתי אחריו, ולקחתי מאיתו מאומה. הוא ייקח מאפשו ממנו. וירדוף גחזי אחרי נאמן, ויראה נאמן, רץ אחריו, ויפול מעל המרכבה לקראתו, ויאמר השלום, מה קרה? כן, השלום, שון שאלה, חטף פתח מתחת להם. ויאמר, ושלום, אדוני שלחני למור, הנה עתה זה באו אליי שני נערים מהר אפרים מבני הנביאים, תננה להם כיכר כסף ושתי חליפות בגדים. כלומר, הוא משקר, הוא משקר, הוא מקבל טובת הנער, הוא אומר, מהגוי הזה מותר לי לשקר, מותר לי לרמות אותו, אני אקח ממנו. והוא אומר נאמן, הועל, קח כיכריים, ויפרוץ בו, ויצר כיכריים, יקרא עם כסף בשני חריטים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.